אנחנו בתומר דבורה פרק שביעי. איך ירגיל אדם עצמו במידת התפארת? אין ספק שמידת התפארת היא העסק בתורה. אמנם צריך זהירות גדול שלא יתגאה אדם בדברי תורה, שלא יגרום רעה גדולה, שהרי כמו שהוא מתגאה כך גורם שמידת התפארת שהיא התורה תתגאה ותסלק למעלה חס ושלום. זה הבעיה, בן אדם לומד תורה, אז מטבע הדברים, אם אתה קורא לזה מידת תפארת, תפארת וגאווה זה מאוד קרוב אחד לשני. אלא כל המשפיל עצמו בדברי תורה גורם אל התפארת שתרד ותשביל עצמה להשפיע על המלכות, והרי למטה מהתפארת ארבע ספירות לאין שלוש מידות. אל תבקשו ממני להסביר כי אין לי מושג. ראשונה, המתגאה על תלמידיו, את המושג הבנו, את ההשלכות הקבליות לא יודע. המתגאה על תלמידיו גורם שהתפארת יתגאה ויתעלה מעל נצח והוד. יש איזשהו סדר במידות כלפי, בשמיים. אז בן אדם שמתגאה, הוא מלמד, ובכל זאת הוא משנה פה את הסדר, נצח והוד שהם לימודי השם, תלמידי התפארת, והמשפיל עצמו הוא מלמדה באהבה, גם התפארת ישפיל עצמו על תלמידיו וישפיעם. יש פה, בהסתכלות הקבלית, אנחנו מסתכלים שיש תפארת ואז נצח והוד. וכאילו הנצח והוד הם תלמידים של התפארת. אז כשהתפארת היא בצורה של ענווה, אז הוא יורד למטה, מתחבר לנצח והוד. יש השפעה כמו שצריך. אז ההשלכות כלפינו, לפי כך יהיה האדם נוח לתלמידיו וילמדם כאשר יוכלון שאת. אחד מהדברים שבן אדם צריך לחשוב איך הוא יכול לשמוע ממני. הורה טוב, בעל טוב, מורה טוב, מדריך טוב. חושב, מה הם יכולים לשמוע ממני? היה רב גדול באנגליה, ואז הוא היה בארץ, קראו לו הרב יחזקאל אברמסקי. והוא היה אומר שהוא מכין את השיעור שלו 12-13 שעות. הוא היה אומר, אני מכין שעה, שעתיים, מה אני הולך לומר, ו-10 שעות, מה לא לומר. אדם צריך לחשוב גם מה הוא לא יכול להוציא מהפה, מה הם לא יבינו אותו, מה... צריך לחשוב טוב טוב איך ומה לומר. זה גם אחד מהנקודות כשבן אדם רוצה לקרב מישהו לתורה, הנקודה הראשונה זה ענווה. אם בן אדם מרגיש שאתה בא אליו מלמעלה למטה, אז הוא כבר לא רוצה לדבר איתך. אם אנחנו כולנו שווים, אז אפשר לדבר. והתפארת בזכותו ישפיע בלימודי השם כפי בחינתם הראויה להם. שוב, קבלה, איך שזה מסתדר לא יודע. שנית, אז הדבר הראשון שהוא אמר לנו זה שתורה זה מידת תפארת, וצריך להיזהר כשעוסקים בתורה לא להתגאות, כי זה בעצם דבר גרוע מאוד. אדם צריך להשפיל את עצמו בדברי תורה, והדוגמה הראשונה שהוא נתן לנו, הצורה הראשונה שאפשר להשליך את זה בחיי היומיום, זה כשבן אדם מלמד. בן אדם צריך לדעת לדבר על הרמה של השומע, להוריד את עצמו לרמה שלו. שנית, המתגאה בתורתו על העני ומבזה אותו, כהוא עובדא דאליהו שנדמה לרבי שמעון בן אלעזר כעני מכוער, נבזה ונמאס להכשילו שזכה דעתו עליו וגינה את העני והוכיח על פניו מומו. אתם זוכרים את הסיפור? בנו של רשב"י, רבי אלעזר, היה בדרך על שפת הים, רכב על סוס, ואליהו הופיע לפניו כמו אדם מכוער, מאוס, בן אדם ממש ממש מגיל, הכי מגיל שאתם יכולים לדמיין, יותר גרוע מזה. והוא עשה את זה כדי ללמד את רבי שמעון בן אלעזר, הוא מביא פה, כמדומני שאצלנו כתוב רבי אלעזר ורבי שמעון, הוא עשה את זה ללמד אותו לקח. אם זה רבי שמעון בן אלעזר, זה הבן של, הנכד של רשב"י. אם זה רבי אלעזר ורבי שמעון, זה הבן של רשב"י. מה הלקח שהוא בא ללמד אותו? שהוא לא יהיה בגאווה. הוא בדיוק סיים ללמוד הרבה זמן, הרגיש שהוא השיג משהו.
אם עוד מה אתה רוצה ללמוד משהו, אז תגיד זה.
אז הוא הגיע אליו בצורה הזו, הוא אמר לו, האם כולם מהעיר שלך נראים כמוך? אז הוא אמר לו, לך תאמר לאחד שברא אותי, איזה כלי מכוער בראת. אז הוא תפס, וואו, רגע, הוא צודק, מה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו ככה? אמר, נעניתי לך, אני מצטר, תסלח לי. אמר, לא, אני אסלח לך רק אחרי שתדבר מהיוצר שיצר אותי כך, תאמר לו, איזה כלי מכוער יצר אותך. אז הוא אמר, אתה צודק, אתה צודק, בבקשה תסלח לי. לא הסכים, הלוך ושוב לא הסכים. באמת זה היה אליהו. אבל כל הדרך הוא בדרך לעיר, וכולם מחכים, כבר כל ה... יש פולמוס גדול, הרב הראשי מגיע, כולם מחכים, נשמע את הדרשה שלו, והוא הולך ומרנן אחריו. נכנס לעיר, כולם מקבלים את פניו, אז הוא אומר, מי אתם מכבדים? מי הוא? איי, שלא ירבו כמו בישראל. שאלו אותו, מה קרה? סיפר להם מה קרה. אז הוא אמר, אני מבקש סליחה, סליחה. אז כל הציבור באו לאותו אדם, שאנחנו יודעים שזה אליהו, וביקשו ממנו, תסלח לו, בבקשה, תסלח לו, הוא בכל זאת, הוא מצטער, אז הוא אמר, טוב, אני מוכן לסלוח לו, אחרי שהוא ביזה אותו לפני כולם, אני מוכן לסלוח לו, בתנאי שהוא לא ירגיל לעשות כך, צריך לעבוד על עצמו, שלא ידבר ככה. סלח לו, הלך, נכנס לבית מדרש, תחיל דרשה, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא יהיה קשה כארז. בן אדם צריך להיות ענב, כי הקנה הזה, כל הרוחות שבעולם וכל המימות שבעולם, הוא נב ענד והוא מסתדר איתם. הארז, כמה שהוא גבוה והוא חזק, בא רוח אחת חזקה מפילה אותו על פניו. מה זכה הקנה? לוקחים מאותו וכותבים בו ספר תורה. כך כל אדם צריך להיות ענב ושיהיה נוח עם הבריאות. אז זה הסיפור של אליהו ורבי שמעון בן אלעזר. וזכה דעתו עליו, אז היה לו בעיה של גאווה באותו רגע, והוא גינה את העני, והוא הוכיח על פניו מומו, הוא לא ידע שבעצם הוא מוכיח שהוא לא בסדר. כשהוא מדבר ככה לאותו אדם, הוא בעצם מראה מה לא בסדר בעצמו. כי המתגאה על העני גורם שהטבעיות יתגאה על היסוד ולא ישפיע בו, ואם תהיה דעתו של חכם מיושבת עליו עם העני, אז התפארת ישפיע ביסוד. אז גם בשמיים הוא עושה תיקונים. לפיכך יחשב אני מאוד אצל החכם ויקרבהו. כשנכנס אני, איך מתייחסים אליו? צריך להבין שזה בן אדם יקר, וכך יחשב למעלה היסוד אצל תפארת ויתקשר בו, ואז גם בשמיים הוא עושה איזשהו תיקונים. אז זה הנקודה השנייה. מגיע אדם אני, מגיע אדם במצב ירוד בחברה, אז התורה אמורה לפתח בנו את ההסתכלות החיובית על האדם הזה, דווקא על הירודים בחברה, דווקא על אלה שמגיעים בחום הזה, הם מסריחים מזה, ואף אחד לא רוצה לשב לידם באוטובוס, וכולם מחכים שהוא רק יצא מפה, ודווקא כי הוא מלוכלך ומתונף והכל. רגע, איך אני אמור להסתכל לאדם הזה? התורה אמורה להיות יחד עם ענווה, ואם יש לי ענווה, אז אין לי בעיה, אני יכול להסתדר עם בן אדם כזה. שלישית, המתגאה בתורתו על עם הדערה, על עמי הארץ, שהוא כלל עם השם, גורם שהתפארת יתגם על המלכות ולא ישפיע מה, אלא ידעתו מעורבת עם הבריות. איך בן אדם מתייחס לאנשים? וכל עם היישוב חשובים לפניו, מפני שהם למטה בסוד הארץ. אז איך מתייחסים לעמך? לנהג מונית, לנהג אוטובוס, לאנשים שעושים את העבודות הרגילות, לבעל המכולת. מה הקשר שלנו איתם? איך מתייחסים אליהם? אז הנקודה הראשונה הייתה לא להתגאות על תלמידים. הנקודה השנייה זה על העניים, ואלה שהם למטה בחברה. והשלישית זה עמי הארץ, שיד דעתו מעורבת עם הבריות. כולם אוהבים אותו, שהוא מחשיב אותם. וחס ושלום אם קורא אותם חמורים, מורידם אל הקליפות, לכך לא יזכה לבן שיהיה לו בו אור תורה, כדית בגמרא, אלא יתנהג עמהם בנחת על פי דרכם. כן, התפארת שהוא משפיע למלכות ומנהיגה כפי הניותתה, כי דעתן של נשים קלה, ובכלל זה שלא יתגאה על כל חלושי הדעת שהם בכלל אפר הארץ. יש לך אנשים שהם לא חכמים. יש כזה מציאות. אז מה? ומפני זה הקדמונים לא היו מתגאים בתורה, כעובדה דרב אמנונה בפרשת בראשית. הוא מביא פה למטה את הסיפור פה. כן, אני איתך.
פה מדובר אנשים, כאילו נשים.
הוא מתכוון לאו דווקא נשים, הוא מתכוון כללית העמך.
אומר לך, הדבר היחיד שלא מבין,
אז יש סיפורים בזוהר בפרשת פרשית ועובדה דרב חגי, עוד סיפור של רב חגי, שתמיד הם לא גילו מי הם בכלל, הם הסתובבו ולא גילו מי הם, כדי שלא ייתנו להם את הכבוד, לא גילו שהם רב פלוני או רב אלמוני. הם אמרו אני, זה טוב, נתנו אפילו שינו את שמם. ובתיקונים ההוא סבא דבאו לנשקה לפרח, היה אותו אדם זקן תמיד חכם, רצו לנשק אותו, הוא ברח שלא היה רוצה להתגאות בדברי תורה. אז זה מראה לנו על הענבה שלהם. אז פה הדגיש לנו שבן אדם התורה זה נקרא מידת התפארת, וצריך להיזהר מאוד שזה לא יגרום לבן אדם להתגאות. זה מעניין שדווקא התורה יכולה לגרום לאדם את הקלקול הזה. איך הוא מתייחס? לתלמידים, לעניים, לעמך. ומה הוא עושה עם הכתר תורה שלו? טוב, נסיים את הפרק. עוד יהיה רגיל ויותו נוסף נותן דברי תורה לכוון תקני השכינה, לתקנה ולקשה, לתפארת, היינו הלכה אל האמת. אדם צריך לנסות לצאת עם מסקנות. למדתם משהו? תעצרו, תשאלו את עצמכם, מה יצא לי פה הלכה? מה מפה יצא הלכה אל האמת? וזהו, מחלוקת לשם שמיים, דיינו חסד וגבורה, לבוא לתפארת השמיים, להסכים הלכה עמו. וכל מחלוקת שיצא מן השורה הזאת, איזה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, ייבדל ממנו. כי לא יוצא התפארת להתאחס בחוץ אפילו שיהיה בדברי תורה, אם הוא לקנטר, סופה גיהנום חס ושלום. לפעמים בן אדם מעצבן אותך, אז אתה לא רוצה להסכים עם שום סברה שלו. אז תתרחק מלחלוק עליו. בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. ואין לך מחלוקת שלא יפגום התפארת, אלא מחלוקת התורה לשם שמיים. שכל נתיבותי השלום ואהבה בסופה. אם אחרי כל המחלוקת אתה אוהב אותו, אז בסדר. אז אתם מנסים לחקור לאמת. בסדר, זה דרכה של תורה. אבל זה צריך להיות מתוך אהבה באמת.
גם בתוך בעצם מחלוקת של תורה.
לא שומע?
שבעצם גם בתוך המחלוקת שיש בין אחר או משהו, בתוך כאילו התורה, אז יכול להיות גם שיש מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת לא לשם שמיים בעצם.
בהחלט.
זה מה שהוא בעצם אומר.
לפעמים האדם תוך כדי לימוד מרגיש שהחבוטו שלו אמר סברה שמעצבנת אותו. איך אתה יכול לומר כזה דבר? ברגע שאתה מרגיש שאתה מתחיל לחוס, תעצור, תבקש ממנו שוב לומר את הסברה שלו. יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות שהוא לא טועה, אבל אם אתה פועל מתוך כעס, אתה כבר לא פועל מתוך אהבה, להגיע לאמת יהיה הרבה יותר קשה. תעצור, תדע שאתה לא תקין עכשיו להגיע לאמת. והאוכל הנאות מדברי תורה פוגם במידה הזאת שהיא קודש ומוציאה על דברי חול. וכאשר יסוק בתורה להנאת גבוה, אם הוא עושה תורה כי זה מצווה, זה מה שהשם רוצה שאני אעשה, אשרי חלקו. ועיקר הכל הוא, ותדעו זה מאוד חשוב, כי לפעמים לא מתחשק ללמוד תורה. הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה ללמוד תורה. יש זמנים בחיים שבנם ממש לא רוצה. אז צריך לדעת, רגע, אז עכשיו זה הזדמנות ללמוד לשם שמיים. עכשיו שאין לי שום חשק, עכשיו שאני ממש לא רוצה, זה הזדמנות. עכשיו אני באמת יכול ללמוד לשם שמיים. ועיקר הכל הוא לצרף דעתו במבחן המחשבה ולפשבש בעצמו דרך מסע ומתן, אם יימצא שמץ ערוות דבר יחזור בו. בן אדם צריך לחשוב, רגע, האם אני ישר בלימוד שלי? או האם אני עובד מתוך נגיעות, אני רוצה שהמסקנה תהיה כזו? הוא לעולם יודע על האמת כדי שימצא שם התפארת מידת האמת. בן אדם צריך להיות מאוד מאוד אמיתי כדי להגיע ללימוד. זה, יש אנשים שזה קל להם, יש אנשים שזה קשה להם. זה מאוד מעניין, אני רואה את זה הרבה במש. יש אנשים שמאוד מאוד קשה להם להגיע לאמת בלימוד תורה.
לא להתווכח משום דבר של גאווה.
כן. יש אנשים שזה יותר קל להם, אבל כל אדם צריך לעבוד על זה. ומי שלא מצליח להתגבר על זה, אז התורה שלו לא תהיה שווה בסוף. יש אנשים כאלה, ובסוף הם יודעים הרבה, הם יכולים להקיף את כל השעס, אבל לא שווה לשמוע את תורת הרבה. זה אדם שלא יתגבר על הנגיעות הזו, אז הוא במצב שיש לו את הפגם הכי גרוע, הוא לא יכול להגיע לאמת. זה א' ב'. וכמה שהאדם יהיה יותר גדול ולא יתקן את הנקודה הזו בתוכו, ככה נזק יותר גדול.
נכון, אבל יש פה נקודה ש... האמת הוא לא קשור לשום דבר רגשי בעצם.
הוא לא... אוקיי. לא, נכון. האמת זה דבר השם. זה לא קשור לרגשות שלנו.
אז למה אופקד? אם מישהו באמת שמתגאה מזה, אבל מצד שני הוא באמת מכיר, לא,
לא הבנתי.
שבעצם, אתה אומר שאלה ש... שקשה להם... טוב זה... נו גם, נכון ש... גם זה...